היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה האותה לפרצופה מסכת אבח בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא. מה? מה?
מה? מה? פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר ביום ראשון יספר לכם על כל מה שחשוב ומעניין לדעת בתרבות השבוע.
אני חושב שזה קצת שקר בפרסום.
נכון, נכון. אנחנו...
זה לא...
השבוע ובשבוע הקרסיבי.
זה לא לקראת שידור עם דן כנר.
זה נכון, נכון.
אנחנו לא טיווי גייד.
לא טיווי גייד, אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה מה לראות ומקומות לראות את זה שם. אתה צריך משהו שיעשה לך קצת סדר. אז מה זה עלה לפני כמה זמן?
אז אולי נחליף את הסלוגן שלנו. אולי אנחנו...
אבל זה עובד כל כך טוב.
בסדר. נחשוב על משהו טוב. נגייס משרד פרסום.
נגייס יחצן.
כן. שיווק.
שיתקן את התדמית הקלוקלת שלנו.
כן. אז מה יש השבוע, גילי?
השבוע סוף סוף נדבר על חולית.
אוה! דיון? באמת, יופי, תודה שנזכרת.
התרגום לעברית שמפליא שלא נקרא פשוט דיונה. יש מילה כל כך דומה.
שאלת אותי את זה בבוקר ואמרתי, למה באמת?
אבל אם הוא דווקא רוצים חולית, אז שיהיה חולית.
כן, כמו השיר הזה של הגששים, נכון? תן לשים את הראש על חולית.
אז חולית, נדבר על הספקטקל המופלא שהוא חולית.
וחוץ מזה נארח פה את הבמאי דוד דרי.
שסיים את העונה ה-13 של אבודים ברשת.
ודי מחבט בייסבול הראש, לא? או לפחות כמה רגעים בה היו כאלה.
כמה רגעים בה היו כאלה, אבל אתה יודע, כבר כמה וכמה עונות שהם מכוונים את מחבטי הבייסבול שלהם שם.
נכון, ובכלל נדבר איתו על התרומה שלו לשיח המזרחי ולשיח הזהות אני בכלל, ולעבודות שלו שמתמקדות בחורים השחורים של הציונות, אפשר לקרוא לזה?
חד משמעית. דוד דרי זה מי שעשה את, אני חושבת, הכי מוכר של הסלח פה זה ארץ ישראל. כן. סרט שהפך לסדרה, השפיע מאוד מאוד על חיים של אנשים, ועוד שורה ארוכה של פילמוגרפיה דוקומנטרית. אנחנו נדבר איתו על כל הדברים האלה, וגם על איך כל אלה מתגלמים בסדרת פריים טיים מסחרית כמו אבודים.
עם צופית גרנט.
עם צופית גרנט במרכז, ונקנח בסיבוב מהיר.
שיהיה מהיר וכרגיל.
מהיר וכרגיל עמוס.
מאוד. יאללה, בואי נתחיל.
יאללה.
גילי?
נבקלה?
ממתק אותה עלול?
כל כך מפתה שתי האופציות, כל כך מפתות, אני חושבת שאני אלך על תעלול.
אנחנו היום הרי...
מה באמתחתך?
אנחנו הרי היום בהלווין, נכון?
הלווין, כן.
כן, 31 באוקטובר, הוא התאריך של ליל כל הקדושים, אבל שמתי לב שכבר אתמול חגגו ילדי ישראל את התאריך הזה, שכלל לא ידעתי שהם חוגגים.
יש איזו חדירה איטית ומעצבנת מאוד של הלווין באזורים מסוימים.
איך אני יודע שזה קורה? משני מקומות. א', אחותי שלחה לי תמונות של האחיינית שלי, מחופשת לא למלכה או לנסיכה דיסני, אלא לאחבישה או למנה שחורה, משהו כזה, מאוד אפל.
כן.
ומפחיד, לא, כי זה הקטע של הלווין, לא? לא מתחפשים לחייל או בוקר או כדור...
בוקר!
קאובוי, לא?
בוקר.
בוקר, מה, איך אני אמור להגיד?
בוקר.
בוקר. אז הבנתי שזה עניין, ויצאתי החוצה לרחוב עם לונה, שהיא בעצמה חשבתי לחפש גם אותה אולי,
מה, במושב? כאילו, יצאת לרחוב המושב.
כן, וגם שם מלא מלא ילדים היו חופשים לדברים כאילו מהצד האפל. דיה דה לה מוארטה כאלה, נכון? שלדים ועקרבים ואני לא יודע מה, ואם מלכה אז מלכת הלילה?
התגובות שלי הן, אני עוצרת את עצמי.
למה?
כי אני שותמת את הרעיון.
למה?
לא מטעמי ציונות חלילה או דתיות ולמה מייבאים לארץ חגים של זרים, אלא מטעמי, סליחה רבותיי, עוד לא השתחררנו מעול החגים, אנחנו כפסע מהסינג'ור של סופגניות בחנוכה.
חג השמן העמוק.
חג השמן העמוק. אנחנו כשתי פסיעות מהסינג'ור שאין לתאר אותו ששמו פורים.
שהוא ההלווין המקורי.
שהוא ההלווין שלנו.
כולל הממתק או תעלול רק בלי התעלול, פשוט משלוח מנות.
נכון, ומה יפוצץ לי עוד חג עכשיו? עוד בערב, שעה שאני מתכננת להתפגר על הספה.
אז בואי נגיד לך מאיפה עוד צץ, לדעתי, נכון? אין לי ילדים. עכשיו אני מסגביר לך.
כן.
האמא, מה מקורו של החג ולמה הוא נטוע בתרבות העברית פתאום? אני חושב שאם התרבות העברית, היהודית, הישראלית הייתה דואגת להנחיח את פורים בתור חג, כמו שהתרבות האמריקאית...
אור לגויים.
כן, לא, מנחיכה את הלווין. נגיד, מפרקי סימפסונס, דרך סדרת סרטי אימה, או דוני דארקו. זוכר את דוני דארקו? שבדיוק כן, חגגנו לו עכשיו 20 שנה, שהוא מתרחש בהלווין, זה סרט שמה שקורה בו קורה בהלווין, בלילה.
דוני דארקו סרט מדהים, אבל אתה יוצא כאילו, יש פה באמת תעשייה שמייצרת סדרות אנימציה, שרצות פה כבר עשרות שנים, וסרטי אימה, וזה, אין פה שום דבר
לא,
כזה.
לא, אני אומר שאנחנו צריכים ללמוד מהקפיטליזם האמריקאי, של לא, איך לרתום... ניקה. איך לרתום את הקפיטל, את ההון, את התרבות כולה, לטובת החג והמסורת. ואז זה משריש את הדברים והופכתם לכיפים.
סרט אימה עברי, דובר עברית.
כלבת.
שהתקיים בזה, שהתקיים בפורים, זה יציאה מתבקשת מאוד.
בכלל, אבל דברים שיקרו בפורים. אני חושב שהמוסד הטלוויזיוני או התרבותי היחיד שלקח את פורים כמשהו להתעסק בו ולהתאבסס עליו ולעשות איתו עניינים מקוריים ומעניינים, זה ארץ נהדרת. נכון? יש את פרק הפורים של ארץ נהדרת וקוראים שם עניינים. חוץ מזה, לא יכולה להיות אף סדרה, תוכנית, אני לא יודע מה, פינה שיקדיש את עצמם לדבר הזה, שיהפכו אותו ליותר כיפי מאותו סיפור על שנאת נשים בין ושתי ואסתר.
מצד שני, אתה יכול לבוא ולהגיד, אז מה אנחנו מאמצים עכשיו את ה... מה אנחנו מגיירים את היצור הזה? אנחנו הרי לא יודעים לגייר גם את המידברן. שעכשיו באמת, שעכשיו...
את הברנינג מן, שגיירנו למדבר.
נכון, שעכשיו יש מאות מיליונרים צעירים ישראלים שחזרו עם הרכב ליסינג שלהם ובוכים על הגשם שירד בבוקר, והוריד להם את השכבות של הג'יפה מהאוטו, שהם הרי הסימן ליציאה שלהם מהשגרה.
איזה תזמון ליורה, אה?
ולאופן שבו הם כאלה אנטי-ממסדיים למעשה בסטארט-אפים שלהם, עם הטנביס שלהם והמכוניות המפוארות שאיתם הם הגיעו וחזרו מהמדבר.
אגב, טנביס יש גם עכשיו לוולט, יש כרטיס כבר גם לוולט, אז הייטק שהוא באמת שווה, עושה לעובדים שלו כרטיס וולט, ולא טנביס של פאק.
אז תשמע, אני רוצה לבנות לאנשים בהייטק, אני אדם מוכשר בסך הכל, קחו אותי!
לשלומו וויקס, מנכ״ל וויקס, כן.
קח אותי, אני אבוא.
אבי וייז, מי וייז.
ואנחנו נארגן בחברה שלנו גם אירועי תעלול או ממתקול, וגם ניסה כולנו כאיש אחד להיות שונים ממי שאנחנו בדרך כלל, איך קוראים לו? ברנינג מן.
מידברן.
גם. The outsiders ravage our land. Their cruelty to my people is all I've known. למה תרגמו את דיון לכדי חולית?
למה זה כך מטריד אותך? ככה תרגמו וזהו.
זה לא טבעי, זה לא בטוב בפה. זה נורא מוזר, למה חולית?
לא בטוב בפה, זה כמו במאסטר שף, נכון? אני טעמתי מהטרטר שלך, והוא לא בטוב בפה.
הוא לא נעים בפה, נכון? לא טוב בפה.
טעים בפה.
לא טוב בפה.
איפה יהיה לי טעים באוזן, הטעים בפה שלכם.
בקיצור, דיון, הקלאסיקת המדב המשוגעת של פרנק הרברט.
כן, זה יצא מתי ב-65 במקור, נכון?
שנות ה-60, אני לא רוצה להתחייב לשנה. אתה ואני דיברנו על זה לפני זה, אבל היו ניסיונות לאבד את חולית לאורך השנים.
בטח, חודורובסקי ניסה לעשות את זה ב-70s.
וקשל.
וואו.
אבל יש דוקו מעולה על הניסיון.
מדהים!
מעולה. והיה גם את הניסיון של דיוויד לינץ' מ-84.
ארבע? ניסיון שקרה, ושבגלל לא דיוויד לינץ' לא ביים את שובו של הג'די. הידעת?
לא ידעתי.
הוא בחר לביים בסוף את חולית, והוא נתן את התפקיד הראשי לקייל מקלחלן, שהיה אז כוכב אלמוני, לפני שהיה לאג'נט קופר גם אצל אותו לינץ'. וזה סרט שנחשב כסרט שעושה עוול למקור הספרותי, אבל אני באופן אישי אוהב אותו, והוא פולחני עבורי, וגם סטינג מגיע שם להופעת אורח. טו סטינג, סליחה.
למה סטינג? טו סטינג.
לא סובל את המוזיקה שלו. נכון, בזולנדר יש את הקטע שהנזל אומר, סטינג הוא עוד גיבור שלי, אני לא מקשיב למוזיקה שלו בשום אופן, אבל העובדה שהוא עושה אותה, אני מכבד את זה.
I respect that.
כן.
זה פשוט אחד הסרטים הכי טובים, זולנדר, שאי פעם נוצרו.
כל סיטואציה אפשר לתקוע במשפט מזולנדר, והוא יהיה רלוונטי ומצחיק.
למרות שהסצנה עם הקופים והמחשב, זה היה הסצנה. אבל בואו נחזור לדיון.
כן, לחולית. כן.
כן.
דיונה.
דיונה.
כן. את יכולה, כמו שיש, שמעתי שיש תוכנית בתאגיד השידור הציבורי, שהיא סירבה לקרוא לסיפורה של שופחה, סיפורה של שפחה, ושני מגישיה קראו לה מעשה השפחה.
מעשה השפחה, כמו הגרסה הראשונה בעברית של
כן,
הספר.
כן, כן. אז את יכולה לקרוא לזה דיונה או משהו.
אני לא. כי אני לא אדם כזה, אני אקרא לה חולית.
יופי.
כי זה השם שבחרו לה.
יופי, אז חולית, כן.
חולית.
קדימה.
אז תראה, מה אני חושבת שקרה בגרסאות הקודמות, ולא קרה עכשיו, זה שלא הייתה בשלות מבחינה יצירתית, מבחינה טכנולוגית, ואולי לא היה הכסף שקיים עכשיו בשביל לאבד... לאבד את החזון המופרע הזה באמת של פרנק הרברט לכדי היצירה לא יודעת מה ראיתי שם, זה היה
ספקטקל במלוא מובן המילה של דני וילנב.
אנחנו מדי פעם כאילו אומרים פה ספקטקל בכל מה שקשור לקולנוע כזה גדול מהחיים,
כי אני למדתי קולנוע אצל נחמן אינגבר, והוא כל פעם כשהוא היה נגיד רוצה לדבר על הוליווד של שנות ה-20 הוא היה אומר, מניף ככה את היד, ספקטקל. אז המילה הזו נטמעה בי.
אבל תשמע, כאילו מעולם לא היה סרט שהרוויח את המינוח הזה יותר מחולית.
זה לא סתם, את אומרת ספקטקל, וזה לא סתם שאנחנו מדברים על, נגיד, אני חושב עליו, אני חושב על בן חור, או על עשרת הדיברות, אני חושב על כזה משהו שהוא גדול מהחיים, זה כמעט כמו...
מיתי.
כן, של פעם.
משהו מיתי. והסיפור הזה באמת של חולית, הוא סיפור מיתי, לא יודעת, הוא באמת שואב מהמיתולוגיות, ומהסיפורים הבסיסיים ביותר של הציוויליזציה האנושית.
בטח, התנ"ך, הקוראן והברית החדשה, לא סתם יש שם מינוחים שהם כמעט בעברית, כמו כביסת הדרך, קפיצת הדרך, שאומרים את זה ממש בעברית, או בנות גשרית, שהשם שלהן במקור הוא דבנג'זרת, אני מקווה ש...
בנג'זרת, כן.
אני מקווה שאמרתי את זה נכון. אז כאילו זה ריפור לעברית ולערבית, וזה מאוד מאוד מדברר את הקוראן, והם אובנה במדבר, בחולות, קראנו...
איפה זה היה פעם?
כן, איפה זה מוכר לי, המיתוס הזה?
זה השלב שבו באופן מסורתי אנחנו אומרים לספר על מה חולית, אבל אני חושבת שהניסיון לספר על מה הסרט הזה, הוא כמעט, לא יודעת, איך מתחילים בכלל. כן נגיד שזה סיפור בין שני כוחות גדולים שמתחרים על מקום שלישי.
אפילו יותר, אני חושב. זאת אומרת, יש גם את הקיסר וגם יש את בני הרקונן, נכון? כאילו הרעים, וגם יש את בני אטריאידס, ככה קוראים להם, נכון?
כן.
שהם, לא יודע אם הטובים, אבל הם הסטארקים, הם נקודת המבט...
הנורמטיבית כאילו לכל הסיפור, וזה מתרחש בעתיד הרחוק מאוד. יש איזה סם בעברית המרכוח.
The spice
באנגלית. למה כאילו המרכוח? באמת, בוא, סיבכת את התרגום.
את יודעת, זה כמו שפעם היו מתרגמים מטבח, היו מתרגמים לקיטון.
קיטון.
כן. הוא נכנס לקיטון הצער שלו.
לקיטונו הצער.
כן.
אז באמת יש מאבק על המרכוח, על הסם הזה שמאפשר להם מסע בין כוכבים מבלי להזדקק לכלים. בין כוכבים?
כן, ובספר גם יש עוד איזה עלילה. אגב, אני אגיד, הסרט כל כך טוב שהתחלתי לקרוא את הספר בגללו, שזה קורה רק עם יצירות ממש גדולות.
כן, זה אפקט משחקי הכס.
כן, בדיוק. כשאתה קורא, אתה מגיע, נגיד, סוף משחקי הכס, סוף העונה הראשונה, מורידים לנד סטארק את הראש, ואז אתה אומר, רגע, אני עכשיו הולך לחכות שנה כדי לדעת מה קורה, זיבי, אני מתחיל לקרוא את הספרים. וככה גם פה, אנחנו יודעים עכשיו כבר, הסרט יצא לאקרנים עוד לפני שאישרו לו את הסרט המשך. את יודעת למה זה?
למה?
כי בלייד ראנר, שדני וילנב, אותו דני וילנב עשה, הוא עשה את בלייד ראנר 2049, סרט ענק בעיניי, לא הצליח בקופות. באחים וורנר אמרו, טוב, אז אנחנו עוד לא נממן לך את שני החלקים, את הפרויקט הרב-תני הזה שלך, נראה איך תצליח בחלק הראשון, ואז נדבר. אחרי זה כמה שנותנים לך תפקיד, ואז את אומרת, רגע, אבל אני רוצה להאמרים, בואי נראה איך תתפקדי.
איך תעשי את זה?
כן, ואז נדבר על העלה, קודם תוכיחי את עצמך.
ככה ממש, אבל...
בואי לגדול איתנו.
זה באמת כאילו רגע די מבאס, שאחרי שעתיים ולמעלה מ-1.5 של סרט, אתה מבין שזה רק היה חלקו של הסרט.
שלא לומר אקספוזיציה כמעט?
כן, ממש ההתחלה של הדברים, אבל... אני כן יכולה להגיד שראיתי את זה בתנאים לא תנאים, בשעה מאוד מאוד מאוחרת, שבה אני נוטה כאילו להתעלף כאבן, ואף לי ממש מהר, וזה היה צפייה מעוררת השתאות ממש.
אני ממש מפציר בך ללכת לקולנוע, ולראות את זה עוד פעם. אם יש סרט שנולד לאיימקס, זה. וגם דני וילנב דיבר על זה שהדרך הנכונה לראות את הסרט שלו, את הסרט הזה היא באיימקס, את ממש מטולטלת ורועדת באולם, עם הסאונד הזה, והמסך הענק, וכל מה שקורה שם, הרי זה רחב יריעה ורחב עדשה.
כן.
זאת אומרת, את צריכה את הסקופ הענק של מסך קולנוע, כדי ליהנות מזה באמת, לחיית ורם, אז אתנו, באמת. אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה של, שדיברת על הטכנולוגיה, ושעכשיו כאילו אפשר סוף סוף להפיק את זה, אני חושב שגם באלמנט הפסיכדלי שקיים בחולית, ושל הסם, הגענו לאיזה נקודה בתרבות שבה זה עושה היגיון. זה עשה היגיון ב-60s כשכתבו את זה, כשהתרבות הייתה נגיד מאוד מוכוונת פסיכדלים ו-LSD, ואז לאט לאט נפרעה ממנה, ופתאום זה נהיה עניין כזה של משיגנז, ואנשים הזויים שאוהבים להיות בהזיות, ופתאום עכשיו כשהגענו בתרבות לאיזה מקום כזה שבו פסיכדלים פתאום נחשבים שוב לנורמטיביים, נכון?
או מדגדגים את הנורמטיביות.
מדגדגים את הנורמטיביות, ונכנסו בחזרה לשיח המיינסטרימי, אומנם מהשוליים, אבל נכנסו לשם, אז גם חולית עושה יותר היגיון. הנוכחות שלה, אני חושב, יותר נכונה, או קרא לזה רלוונטית, או עם קונטקסט, וגם, אני לא יכול לחשוב על אדם מתאים יותר למשימה הזו מדני וילנב, כי הוא מצד אחד מספיק אובססיבי, בשביל שהחלליות כשנוחתות, נראות ממש מודלים, זה נראה אנלוגי, זה לא נראה CG, נכון?
זה נראה היפר-ריאליסטי, כן. מחוספס מהסוג שצריך לגרז,
כן.
ולא מהסוג המבריק והמוברש.
והאופן שבו הוא תופס את תולעי החול,
וואו.
נראה לך שהוא ממש מדד איך חול אף במדבר.
לא, זה סצנה מרהיבה שם.
הוא מספיק אובססיבי מצד אחד, מצד שני הוא מספיק קומוניקטיבי ותקשורתי, בשביל שהסרט הזה יהיה בסוף פאן, ולא רק למשוגעים לדבר, ומי שקרא את הספר.
לא, גם אם לא קראתם את הספר מעולם, זה אחלה,
בדיוק,
אחלה סרט, ותבינו הכל, כל מה שקורה
שם. והדבר, אני חושב המסקנה הסופית היא, שאתה רואה כל כך הרבה כסף על המסך, ואתה אומר, היי, גם כל כך הרבה כסף על המסך, וגם לא מתייחסים עליי כמו לאידיוט. ואני פה, בפוד הזה, מנסה ליהנות קצת בכוח מסרטים של מארוול.
איזה ליהנות בכוח? אתה מת על זה.
ומהג'יימס בונד האחרון, כן, אבל כשאתה נתקל,
חולה על הסרטים האלה.
אני חולה על זה, אבל כשאני נתקל בדבר האמיתי,
אתה אומר לעצמך, אה.
כמה כיף לי כאילו, כשזה הדבר שזה נעשה, כשעל זה מבזבזים את הכסף. ונכון שאני כבר לא בגיל שלי, התרגש של, יואו, האחד, הוא כמו לוק סקייווקר וניאו, וישו, ומוחמד, זה לא העניין.
והבחור הזה מאבטאר.
כן, אני לא זוכר. אני זוכר משחק אותו, סם וורת'ינגטון.
אז הוא, באבטאר.
כן, זה כבר לא כזה עניין בשבילי, וזה כבר לא כזה מרגש אותי, כי גם ראיתי את זה כבר בכוחה בגלגולים, וגם התבגרתי, אבל זה עדיין כיף לי נורא. וסוף סוף גם אין את הסצנה הסופית של שהם נלחמים כזה אחד נגד השני, כולם נגד כולם, ואת לא יודעת מי נגד מי פה, נכון?
אתה לא צריך לדעת, זה כסף שיורי על כסף, דולר דולר, דולר דולר.
כן, אבל מה שיפה בכל יד, שזה בגלל שזה עולם, יש איזו תת עלילה בספר של שאין יותר מחשבים, כי המחשבים יצאו נגד בני האדם, אז הכל גם כזה עם סכינים, את מבינה מי נגד מי. זה נורא כיף. אז חולית, אנחנו ממליצים סך הכל, לא?
לגמרי.
היצירה הזאת היא גם קצת על אש קטנה פתאום, נהייתה הדיבור, זה אמנם, היינו צריכים לדבר על זה שבוע שעבר או לפני שבועיים, על עכשיו זה קורה, פתאום זה כזה,
כן, זה הכל היה מכוון בכלל.
בדיוק, ידענו שתראה איזה בעירה איטית על פתיליה, ועכשיו זה הכי קורה.
יאללה. באנו וכתפנו את זה.
חולית, אנחנו בעד.
את זוכרת סיפור ממרץ 1985, שתי בנות, אולי הן תאומות, האמא מתה בלידה ומיד אחר כך שלחו אותן לאימוץ בשוודיה?
כן, 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 אני מזונת, אני זכרת, אלוהים אדירים, וואו.
הסיפור המטלטל שתראו מיד.
בואו, אני רוצה שנלך מפה.
מתחיל מהמקום הכי תמים.
דעתו מדעת דתיל, בואו נאו חסמין.
שמתוכו משתחרר סוד מזעזע. הסוד הזה מתעורר אחרי 3 עשורים. ומערער את כל מי שברחו מאחריות למחדל גדול.
ביום חמישי האחרון שודר החלק האחרון בעונה הנוכחית של אבודים.
העונה ה-13.
סדרה, תוכנית, דוקו מלודרמה, מכנים אותה. נמצא איתנו דוד דרי, הבמאי והיוצר היום, נכון? של הסדרה מאז 2013, וגם דוקומנטריסט עטור ורב זכויות. אנחנו נדבר גם על הצדדים האלה של העבודה שלך. אלן דוד.
שלום לשניכם.
תודה היי. שבאת.
אלן.
אני חושבת שאין היום בטלוויזיה ייצוג לסיפורים אנושיים ולמזיגה שלהם לסיפורים בלשיים, כמו שעושים באבודים. ואני חושבת שאולי הדבר הכי מעניין זה לשאול אתכם איך אתם בעצם פועלים, אפילו משלב הליהוק של סיפור, איך אתם מגיעים לסיפורים האלה.
ככה מתוך ארגז הכלים שלי, ובאיך שאני יודע לעשות קולנוע תיעודי, אני אמנם עושה לזה אדפטציה לטלוויזיה המסחרית, ולפריים טיים של טלוויזיה המסחרית, אבל זו סדרה תיעודית לכל דבר. ואני חושב שאחד הדברים שמאוד חזקים בה, ומאוד מאפיינים אותה, ומאוד מייחדים אותה, זה שבעצם כל מי שיוצא איתנו למסע, שככה מ-2013 כבר אני צולל עמוק לתוך המסעות האלה, למסעות כאלה, כל מי שנכנס, שהוא בעצם נכנס למסע משנה חיים. אני לא חושב שיש הרבה מקומות שבהם אפשר לצלול לתוך תהליך שבו את יודעת שזה הולך לשנות אותך, הולך לתת לך תשובות למקומות שאת כל כך מתייסרת בהם, במשך שנים, מתמיד בהרבה מהמקרים, והצופים הקבועים שלנו, ויש לא מעט כאלה, אני חושב שמים לב שכמעט בכל אחד מהסיפורים האלה שאנחנו צוללים, גם שזה אג'נדה ותהליכים שאנחנו, נורא חשוב לנו גם לספר תוך כדי הצלילה לתוך הסיפור האישי והפרטי, והמון פעמים עבודים היא גם משמיעה קול חברתי נוקב, פוליטי, משהו שאני מאוד שמח עליו. זו ההתפתחות שלנו עם השנים.
עוד ניגע בנושאים האלה שאני ואני ככה חשבנו בינינו, ובאמת זה אחד הדברים שעלה מאוד בשיחה בינינו. אולי צריך להגיד שעבודים, שפעם הגדירו את המדור לחיפוש קרובים בטלוויזיה.
מי הגדיר אותה ככה?
התכוננתי לרעיון, קראתי המון דברים שנכתבו עליה לאורך השנים, וזה ככה צד את עיניי. באמת פונים אליכם, או שאתם איכשהו מגיעים לסיפורים של אנשים שאיבדו קרובי משפחה, או איבדו את השורשים שלהם, זאת אומרת, הם לא יודעים מי כן. היו הוריהם, או איפה הם נולדו, ומה היו הנסיבות שבהם הם עבדו, ואתם עוזרים להם באמת באמצעות מסע בלשי רגשי, להגיע בחזרה ולפגוש.
אז יכול להיות שהמדור לחיפוש קרובים הוא איזושהי תולדה הראשונה, למקום שבו אנחנו הגענו אליו היום, אבל אני כן יכול להגיד לך, שבתחושה שלי עשרות אלפי פניות לאורך השנים שהעבודים מקבלת באמת המון המון, אז מגיע המון גם אחרי שידור של עונה לצורך העניין, אז עכשיו עוד פעם יש הרבה גלים של פניות, והיא באמת יושבת על המקום הזה שהישראליות מאוד מכירה מקרוב, המון גלי עלייה, הרבה תהליכי הגירה, שבתוכם משפחות נקראות הרבה פעמים, וזה תמיד עם סיפורים מאוד מאוד דרמטיים, לפעמים טרגיים, שאף אחד מהצדדים לא מכיר אותם. מישהו נשאר שם בארץ המוצא, ומישהו הגיע לכאן לארץ, ואין להם מושג מה קרה, למה כל אחד נמצא במקום אחר. והרבה פעמים זה גם סיפורים שהם לגמרי מותחנים כאלה, את יודעת. בעונה הקודמת סיפרנו סיפור שנפרס על פני 4 פרקים של גבר, אבא, תל אביבי, שהבת שלו נחטפה לפני 30 שנה מהגן. וצלנו לתוך סיפור ש...
כן, אני זוכרת את זה.
היה מאוד מאוד משמעותי מבחינתי, באופן שבו החלטתי לביים את הסיפור הזה. הזכרתי פה את המינוח הזה, מותחן, הוא משהו שאני מאוד מאוד אוהב לעשות, והכלים שבהם אני מטפל בסיפורים מהסוג הזה, הם מאוד הולכים עם השנים ונעשים מאוד מגוונים, ומאפשרים לי גם, איך לומר, למתוח את גבולות הז'אנר, משהו שנורא חשוב לי גם לעשות.
כן, זהו, אז נדמה שבכל עונה כאילו נוסף עוד איזה, זה סט של סגנון לכלים שלך, זה ניכר אני חושב בעיקר בעונה הזאת, זאת אומרת לא יודע אם בעיקר, אבל משהו בסיפור הזה על התאומות השוודיות, זה מתחיל כבר כמו תעלומה אשר לו קולמצית כזאת, נכון? הסיפור על התאומות השוודיות, איך אתה מרגיש את השכלול או הוספת הכלים הזאת בתוך הסיפור?
וואו. בכל כך הרבה רבדים ומובנים, אתה יודע, יש הרבה אנשים שראו ב4 פרקים האלה סוג של דוקו קריים, במשהו שבעצם פותח פרשייה אפלה ועלומה שמתחילה ממקום נורא נורא תמים ופשוט, שתי תאומות משוודיה בכלל פונות אלינו, כי יש להם שורשים בישראל, ואין להם מושג מה השורשים האלה, איך הם נראים, הם מבחינתם חיות כמו שוודיות לכל דבר שם, אבל עם המון 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 שאלות, ועם הורים מאמצים שגם לא עשו הרבה לשתף אותם לצורך העניין ברקע האמיתי שממנו הם באו. המסמכים הוחזקו בכספת, במקום שבו הם לא היו נגישים, ואנחנו נכנסים לסיפור הזה כשהם משוכנעות שאמא שלהם פשוט נפטרה בלידה, מדימום יתר, מנורא נורא מעט פרטים, והדרך שאנחנו עוברים, צוללים מאוד מאוד עמוק לתוך תהליך, הוא באמת משהו שמאפשר לקחת את זה באמת לכיוון של דוקו קריים, של משהו שעבודים על פניו בסיפורים בעונות הקודמות, זה לא היה מוכר שם. הצופה שלנו בעצם נכנס עכשיו לעבודים, והוא בעצם נחשף לשפה בהרבה מובנים חדשה לגמרי. זה בעצם לחקור פרשייה מלפני 30 שנה, להגיע לתשובות בכלים של כמה וכמה חוקרים ומשרדי חקירה פרטיים מסייעים לנו לאורך הדרך, גם כאן וגם שם, להגיע לתשובות, להתמודד עם כל כך הרבה מוסדות, רווחה, גם בשוודיה, גם בארץ, אחר כך גם עם מי שניסה לחקור את זה לאורך השנים, משטרת ישראל ועוד כל מיני שהיו מעורבים, ואחר כך גם לגלות שהסיפור הזה מוביל בכלל לאיזשהו כפר אלים בישראל, ולמשפחה שעבדה מאוד קשה לאורך השנים לטשטש את כל העקבות בסיפור הזה. דמיינו לעצמכם סיפור שכל המידע פרוס בפניכם, אם אתם ככה קוראים איזושהי כתבה על זה. שני עיתונאים. ואנחנו שם ממקום שבו נולדו תאומות. כל המעורבים בסיפור הזה, באופן מופתי, פשוט הועלמו. נעלמו. דאגו שהם ייעלמו. התאומות נשלחו לשוודיה, בתהליך מאוד מאוד מזורז, שיש גם הרבה שאלות על האופן שבו יישמו את כל האידאות שיש שם ברווחה, עם הרבה חלקים שיש לי המון ביקורת עליהם. האבא נשלח למאסר עולם בכלא, ויש שאלה מאוד גדולה, האם הוא בעצם זה שבאמת ביצע את הרצח, כלומר, אנחנו גם בסופו של דבר מגלים שיש פה...
הוא טוען לחפותו, עד עכשיו.
הוא טוען לחפותו, אני יודע להגיד לך, יש לגמרי ספק אמיתי, אחרי שמבינים איך המשטרה פועלת בתוך החברה הבדואית, בתוך סיפורים כאלה של חילול כבוד המשפחה, זה מתנהל באופן שבו, אם ככה ניכנס לפרטים, אתם תבינו שיש מקום גדול לספק. מעבר לזה, כשהוא פותח בפנינו את איך זה באמת התנהל בתוך המשפחה, ומי שלח אותו להגיד למשטרה מה, אז במפורש יש פה סיפור של משפחה שרצתה להעלים גם אותו, אל הכלא, את הבנות לשוודיה, ואת האמא לרצוח. לידה שלא הייתה סיפור שפשוט לא, עם השנים הם חיו שם ושכחו שהוא בכלל קיים.
סיפור שהתפוגג, אבל אתה כדוקומנטריסט יכול להניח לו? זאת אומרת, יש לך איזשהו פיתוי להמשיך ללוות את האבא באיזה...
אני עושה את זה. אני עושה את זה.
I had a hunch.
צילמנו שיחה עם ג'מאל, בעצם הסיפור הזה סיימנו לצלם אותו בפברואר 2020, רגע לפני הקורונה, ומאז היינו בתהליכים, א', עזבנו אותו בכל התקופה של הסגרים בהתחלה, וכשחזרנו אליו אז תהליך מאוד מאוד ארוך של עריכה, ופגשתי אותו שוב עכשיו במסגרת סוג של פולו-אפ כזה, במקום אחר לגמרי, במקום של מי שרוצה לצעוק היום את הזעקה מאוד חזקה שיש בתוכו, בן אדם שאומר, אני ישבתי כמעט 20 שנה לחינם, אני לא רצחתי. אז הזכרתי לו שבזמן אמת, כשבעצם צילמנו את הסרט הזה, היינו שם גם אני וגם צופית גרנט לשאול אותו, אתה רוצה לצאת היום לאיזשהו מסע לתיהור השם שלך? והוא אמר, אז לא, מספיק לי שפגשתי את הבנות שלי והן מאמינות לי, שזה גם כן מדהים אגב, עם כל הכעס, והם היו כל כך טעונות בתוך המסע הזה, וברגע אחד כשהם פוגשות את אבא שלהם, והוא אומר להם, אני לא רצחתי, ונותן להם כמה אינדיקציות לזה, אז פוף, הם פתאום מחבקות אותו, ולי היה נורא נורא קשה לראות אותן, במקום הזה, סולחות לו כל כך מהר.
זו הייתה התגובה שלך.
נכון.
כשראינו את זה יחד, אמרת, אני לא מאמינה שהן סולחות לו כל כך מהר.
איך יכול? אז אני הייתי במקום מאוד מאוד ביקורתי.
ואתה וגם... שם על הסט ורואה את זה.
כן. המקום הזה הוא נורא נורא רגיש בתוך העבודה הדוקומנטרית. אתה נמצא במקום שאתה רואה משהו שאתה מבין שיכול מאוד להיות, הן כל כך הלומות מהרגע הזה והן לא מתפקדות. והוא נמצא במקום של לחבק והן לא רוצות לאכזב אותו, כי הן נורא מנומסות, כבר שוודיות לגמרי במובן הזה, ולא יאכזבו אותו, והן ניגשות לחבק אותו בחזרה. אבל השאלה היא בבסיס שלהן, בתוך תוכן, זה באמת הדבר שהם היו רוצות לעשות, וכאן כדוקומנטריסט, אני מרשה לעצמי להתערב. אני שואל אותם אם יש משהו שהם היו רוצות לשאול אותו והן חוששות, כי תכף עוד יומיים אתם חוזרות לשוודיה וכבר לא תהיה לכם את ההזדמנות הזו. בתוצאה הסופית, יש לגמרי את המקום שלי כמי שהתערב וניסה לברר את הסוגיה הזו עד תום. וכן, יש שם בסופו של דבר לא מעט רגעים גם שהם גם שואלות אותו את השאלות הקשות.
תשמע, זה נראה לי כמו עבודה דוקומנטרית מאוד מסובכת. לא רק בגלל, בעיקר אני חושבת אולי באמת מהפן הרגשי של להיכנס לתוך הסיפורים האלה, ואז לבחור את הדרך לספר אותם. ושם אני חושבת שאולי בהתחשב בזה שזה גם משודר בפלטפורמה המסחרית בערוץ 13, אולי זה רק הופך את הדברים להיות יותר מסובכים. ואני חייבת להיות כנה רגע ולהגיד שלפעמים כשאני רואה עבודים, משהו שם בלחץ על דוושת הרגש, לפעמים גורם לי לתחושה מסוימת של...
רתיעה.
רתיעה, כן. כי החומר הוא בפני עצמו כל כך חזק, אבל הוא מולבש לפעמים באיזשהו אמצעי מאוד מאוד רגשי. איך מפייסים את העניין הזה?
חיכיתי לשאלה הזו, כי אני לגמרי, את יודעת, אני מזה זמן בתוך הפרויקט הזה, ואני חייב להגיד שהוא לא פחות מזוהה איתי מאשר עם צופית, כשיש מישהו שהוא נמצא בפרונט והוא הטלנט, מה שנקרא, ועבדתי כבר עם לא מעט טלנטים, עם כל מיני סוגים של פרויקטים, אז זה נתפס כמשהו שמאוד מזוהה איתה, עם צופית, אבל אני יודע להגיד לכם שלאורך השנים, הקהל ביחס לעבודים חצוי בדיוק במקום הזה, יש אנשים שערוסים על הסדרה, והולכים איתה לגמרי הכי רחוק, ולא נמצאים בשום מקום שמרגיש שמישהו מזייף להם משהו, או שמישהו מגביר, לוחץ חזק מדי על דוושת הרגש, ויש את האנשים שמגיעים לצפייה בסדרה הזו עם שאלות, עד כמה זה אמיתי? עד כמה באמת הדמעות של צופית הן אמיתיות? התפרסמו אצלכם בארץ לא מעט ביקורות לכאן ולכאן, אגב, גם מאוד טובות וגם כאלה שבעצם מתייחסות לדמעות האלה בציניות. עכשיו אני אגיד באופן חד משמעית, המון פעמים יש לי את השיחות האלה עם אנשים ביחס לעבודים, אנחנו קודם כל יוצאים למסעות עם סיפורים גדולים מהחיים. כשמישהו 30 שנה מתייסר עם השאלה איפה אבא שלי, למה הוא עזב אותי, האם הוא ויתר עליי, מה קרה לי? שאלות מאוד עמוקות שככה נוגעות בליבה של הזהות של אנשים, אז כן, זה מייצר על המסך רגעים גדולים מהחיים, ולפעמים יש קושי להכיל אותם מהמקום הזה שהם מייצרים עוצמות רגשיות שלא תמיד נמצאות על המסך, וזה מייצר גם לפעמים חשדנות. והחשדנות הזאת במקומה, משום שגם כשאני מסתכל בפרויקטים אחרים שיש בטלוויזיה מסחרית, אני מגיע עם טונה של חשדנות. בעבודים אין שום דבר מזויף, בעבודים אין שום דבר לא אמיתי, בעבודים אם אני כיוצר מחליט ללחוץ על דוושת הגז של הרגש, זה משום שאני מרגיש את הסיפור בעוצמות האלה, כי אני נכנס לתוך הסיפורים האלה וצולל אליהם כל כך עמוק, מגיע למקומות כאלה מורכבים של הזדהות עם הגיבורים שיוצאים למסעות האלה, ואני רוצה להביא את הצופה למקום שבו הוא יהיה הכי קרוב לתחושות האלה שאני הייתי בהם. אני מכיר בזה שלפעמים זה מייצר רגע שלך, גילי, זה מייצר רתיעה, אבל בסך הכל, זאת סדרה שרצה כבר 13 עונות, היא מספרת סיפורים קודם כל חשובים, מרתקים, והסטורי טיילינג שלי כיוצר בתוך הסדרה הזו, שמשודרת בטלוויזיה מסחרית, שבתוכה לא הכחד, יש כל מיני ציפיות מהיוצרים שעובדים בתוכם, היא סדרה שעולה הרבה כסף לעשות אותה, המסעות האלה מאוד מאוד יקרים, אני כל הזמן מחפש את הדרך להיות במקום שבו אני אספר בטלוויזיה מסחרית סיפורים שבהם אני קודם כל מאוד מאוד אאמין להם. יהיה לי מאוד חשוב לדחוף אותם ולקדם אותם, לשלב בתוכם סיפורים על זהויות, שזה בדמי כדוקומנטריסט מזה זמן.
תכף אנחנו שם.
מגיעים, מגיעים.
ואני מרגיש שאת יודעת שבסופו של דבר, מעבר למקום שאני שם כדי להאמין בזה, תמיד, אז גם עובד במבחן התוצאה, זו סדרה שאנשים מכורים לו.
מעניין אותי לוגיסטית, ואולי זה יתקשר גם לשאלה של גילי. כן. כשאתם יוצאים לדרך, כבר יש לכם את הפאזל שלם?
בהמון מהמקרים לא. בגלל שכשהסדרה הזאת רצה כל כך הרבה, ויש כבר כזה אמון, אז רשת 13, הגם, כמו שאמרתי, זה פרויקט מאוד מאוד יקר, משחררים את החבל, ומאפשרים לי כיוצר גם לצאת לאיזשהו מסע של חקר וברור בתוך סיפור שאני לא תמיד יודע מה יהיה הסוף שלו.
זהו, זה חוסר ודאות שהוא לא קשה לך בתור במאי לצאת איתו לדרך?
אני מאוהב במקום הזה. כן? אני כל כזה, משם התשוקה שלי, להיות במקום שבו בזמן אמת לא תמיד אני יודע מה הולך לקרות. מראש, גם אם אני אעשה כל מיני הכנות, ואנחנו עושים מן הסתם המון הכנות בארץ, לפני שאנחנו יוצאים לעיירת שכוחת אל ברוסיה. אז זה ברור לחלוטין שכל תחקיר שאני אעשה יביא אותי למקום שאני נתקל בו שוב ושוב, אנשי קשר שקבעתי איתם ולא מגיעים, מוסדות שלא מאפשרים שום גישה לתוך מסמכים שבהם יש את התשובות, משפחות שבסופו של דבר אתם מגלים שלא לחינם יש את הנתק הזה, לפעמים יש את הצד שלא רוצה שימצאו אותו, ועובד קשה גם כדי שלא ימצאו אותו. זה מכניס אותנו כמובן גם לשאלה אחרת, עד כמה רחוק אנחנו הולכים במקום הזה שבו יש צד אחד שלא מעוניין בקשר.
כן, זו שאלה אתית גם חזקה.
מאוד, 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 ועבודים בכל מסע מאמתת אותנו עם המקומות המאוד לא מובנים מאליהם האלה. עניתי ביחס לעצמי, עם מה, איך אני יוצא למסעות האלה, אבל צופית, כבעצם מי שהיא הצינור, מבחינתי להעברת כל האינפורמציה והרגשות והחקר שאנחנו עושים, ברוב, רובם של המקרים, לא יודעת כמעט כלום. ההחלטה המשותפת שלנו היא בעצם שאני מכניס אותה לתוך המסע הזה שבו היא לומדת את הכל בזמן אמת.
מקודם דיברת על זהויות. אני חושבת שכשצופים בעבודים בכמה עונות, אפשר להבחין שיש איזו נטייה שלך כבמאי לקחת את הסיפורים ולהפוך אותם גם למת הסיפור. זאת אומרת, אתה מדבר על מקרה פרסונלי של בן אדם או משפחה, אבל הזכרת את זה מקודם, יש לך איזושהי דרך לאמת את זה ולהתיח את זה בציונות, בעלייה, באופן שבו המדינה התנהלה. וזה מהדהד מאוד עבודות אחרות שלך. אני חושבת על סלח פה זה ארץ ישראל, ואני...
חד משמעית, כן.
ועל פרויקטים נוספים אחרים שמאוד מאוד מזוהים איתך.
שמי, הדבר הזה שאת מדברת על זה, וזה ישר זורק אותי, את יודעת, לתוך אחד המסעות שבהם הרגשתי את זה בצורה הכי חזקה. שאנחנו נוסעים עם מרי פרץ, אישה שבעצם...
בדיוק מה
ששם קיבלנו. זה נמצא בעוד הרבה סיפורים, אבל שם אני א', בכזה...
מרי פרץ, האישה ששלושה מהילדים שלה נלקחו ממנה בתהליך שבין עלייה לישראל להישארות במרוקו.
השנה 1968, המקום קזבלנקה מרוקו.
מקרה שם, אין אחד שלא מכיר אותו במרוקו.
משטרת העיר בליווי פקידי הקהילה היהודית עוצרת את מרים מרי פרץ, אחת מעניות העיר, וחוקרת אותה נוכח חשד חמור נגדה.
כמו להרגיע אותה ולהגיד מה קרה ושיעזרו לה, שלקחו לה גם עוד שלושה ילדים.
גנבו את הילדים, גנבו.
לא, שיקרה, עד מהם יגנבו אותנו. קהילה יהודית,
אני
רוצה
את הילדים שלהם, והילדים שלהם יסמרו. מי לקחת? יריץ, איך יתנו?
אני מה זה מצטערת. אז בדיוק המקום שבו כיוצר כל כך חשוב לי להשמיע קולות שאין להם מקום בדרך כלל, והקולות והמראות האלה מתוך מקום שבו הוא במשרדי הקהילה היהודית לצורך העניין בקזבלנקה. פתאום אני מגלה איזה דברים מושחתים ומטורפים קרו שם. אני אומר את זה בלי היום, שוב, רק מילים שאני יכול לעמוד מאחוריהם. איך יכול להיות, ואני לא האמנתי בהתחלה שזה הסיפור שאנחנו מטפלים בו, שזאת אישה שלקחו לה את הילדים בלי שבעצם יש שם אנשים שבאמת יכולים להסביר למה באמת זה קרה? האם הם באמת ידעו למצוא בתוכם את התשובות להחלטה כל כך קיצונית הזו, להוציא מידיים של אישה ענייה, ילדים, ולנהל את התהליך הזה באופן כל כך מטריד, אני חייב להגיד, זה כבר נהיה סיפור שהמקום האישי והפרטי שאנחנו מטפלים בו של המשפחה מקבל פתאום היבטים חברתיים, וזה הקה גם פוליטית משמעותית
הכל,
כל כך.
זה הכל, זה היבטים חברתיים ונגד הממסד הדתי, ויש פה סיפור על פטריארכיה מול אישה אחת קטנה.
וחקר היסטורי שבעצם כן. גולש לתפקיד של הג'וינט לצורך העניין, והתפקיד של הקהילה היהודית שמקבלת איקס שקלים, לירות, כסף בהקשר הזה, עבור כל עולה שהם מביאים, איך הם מבצעים את התהליך הזה, ומי נמצא שם בתוך כל הצמתים של קבלת ההחלטות, כדי להחליט ממי ייקחו את הילדים ולאיזה משפחה עמידה יעבירו אותם. כשאני מדבר על זה שאני מרגיש שאני בעבודים מותח את הגבולות של העשייה הדוקומנטרית, אז זה נכנס גם למקום שהאישי הופך לפוליטי, והאקטיביזם נמצא שם כדי בסופו של דבר לעשות מלחמה בשביל אנשים חלשים שלא היו מסוגלים במבחן האמת, בכל החיים שלהם, לייצר שינוי במקום הזה שהוא כל כך פצוע אצלם כמשפחה. זה סיפור ששודר כבר לפני כמה שנים. אני בקשר עם המשפחה המדהימה הזאת, זה פשוט כאילו זה לאחד אנשים, נשמות. זאת התשובה מבחינתי ללמה אני ממשיך כל הזמן לרצות להיות שם שוב בעוד מסע ובעוד סיפור ולצלול כל כך עמוק לעוד כמה שנים לפעמים וקריאת ים סוף לפעמים לייצר את הפתרון ואת התשובות בתוך המסעות האלה וגם לפעמים לא מצליחים.
אמרת משפט שהדהד, אני חושב משהו שהוא גילי קודם אמרה מטה ואני חושב שזה נכון כמעט לגבי כל היצירה שלך התיעודית, לא שאפשר לאחד אותה ולמצוא איזה גורם אחד שאולי את מוטיב, אבל אמרת
זהות.
זהות ויותר מזה, אני חושב מאבקי הכוח בתוך זהות ואיך זהות נקבעת, ומי מחליט על מי ועל מה. ואני יכול לראות את זה גם בעבודים, וגם גילי קודם הזכירה את סלח, ואני גם חושב על מה שבסופו של דבר הפך אחר כך לסדרה הצבר, ובהתחלה על השם אחר, נכון?
נכון, העם הנבחר.
עם ירון לונדון, זה משהו שהוא כאילו סוחף אותך אליו.
אתה עסוק בו.
כן.
זה בוער בי לגמרי, אני חושב שתמיד, אגב, לאורך השנים יש פרויקטים שביימתי, שיצרתי במקביל לעבודים, כי עבודים נמצא שם כבר לא מעט שנים, ובתוך התקופה הזו גם עשיתי את סלח פה זה ארץ ישראל, ואת הסדרה על המשבר בעולם העיתונות, התרוצצתי לא מעט פה בבניין שאנחנו מקליטים בו את השיחה הזו, את פרויקט משפחות שעכשיו שודר בתאגיד, ובכל אחד מהפרויקטים האלה, חיפשת את הלייטמוטיב, אז שאלות של זהות, שבסופו של דבר גם מאוד מחוברות אליי, להמון שאלות שאני...
זה נראה לי מאוד יוני, אתה מגיע ממשפחה שמחצית האחים שלה נולדה במרוקו, ומחצית נולדה פה בארץ בירוחם, זה נראה לי גיוני.
לגמרי, תשמעי.
אתה בתור צעיר האחים, מן הסתם העניין הזה של זהות ומה קובע אותה.
קשה להסביר כמה זה היה מטורפת התקופה הזו שבה אני מביים במקביל גם את עבודים וגם את סלח פה זה ארץ ישראל. תמיד יש פרויקט שעכשיו דורש יותר תשומת לב ואז הוא יותר בפרונט, אבל זה היה לגמרי לחפש את התשובות בסיפור של מרי, בסיפור המאוד מאוד ספציפי הזה, ואיך זה כרוך גם בכל הגילויים המטורפים האלה שאנחנו מגיעים אליהם בסלח פה זה ארץ ישראל. אני וגם רות יובל ודורון גלזר, השותפים שלי שם.
שזה סרט שאתה מסיים אותו בעצם בזעם על כל הגילויים האלה שבאמת אתם מביאים לשם.
קלטנו 200 אלף יהודים מצפון אפריקה. הם היו בידינו כחומר ביד היוצר. אין להם מושג מה שעשו איתם.
אתה בנית מדינה מלא כלום, עם אנשים שהם לא כלום.
בא לי לצרוח.
אני המום. אני חשבתי שזה סוף העולם. סוף שלנו זה פה?
איפה אנחנו? פה אנחנו יורדים.
מר דוד בן גוריון, זה נכון. יש אפליה. זאת אפליה מוכרחת.
הבנו הרבהם.
סלח פה זה ארץ ישראל, תמיד דיברתי על גיבורים אחרים שהם יוצאים למסעות משני חיים. סלח פה זה ארץ ישראל שינה אותי. זה המסע שבסופו של דבר גם ענה על לא מעט שאלות שנורא הציקו לי מילדות ובנערות ובבגרות, וגם כמי שהיום נמצא כאן, חי כאן בתל אביב כיוצר ומספר סיפורים עם ארגז הכלים שלי כדוקומנטריסט שבא משם, מירוחם, למשפחה הזאת, משפחה של 10 אחים ואחיות, ויחד עם זה שהוא שינה אותי, הוא גם פתח עוד כל כך הרבה מקומות שיונקים לגמרי מתוך המקום הפצוע הזה, בזהות הזו שבעצם היא לא, היא תמיד מתעוררות בה עוד כל מיני שאלות ותתי שאלות, וזה תמיד שלוח אותי לפרויקט הבא. אז אני חושב שאולי זה במובן מסוים עונה על השאלה שלך על מה המכנה המשותף של כל הפרויקטים שאני עושה.
באיזה אופן אתה חושב שסלח השפיע על השיח הזהותני במדינה?
הוא קודם כל שינה את השיח, מהמקום הזה שבו אנחנו מפסיקים להתווכח בשאלה הזאת של כן היה כיפוח ולא היה כיפוח, ותה אפליה או לא הייתה אפליה, אני חושב שהיום כולנו... והיא
הייתה ממוסדת מלמעלה, בכוונת מכוון, ולא איזה קשיי עלייה רגילים, כמו שמוצגים נגיד בלול.
תשמע, אני עושה בשנים האחרונות, מאז שסלח יצא, אני פוגש עשרות אלפי ישראלים כמעט בכל פינה בארץ, באמת, בעיירות פיתוח ובקיבוצים ובערים מבוססות כאן ובשרון ו... ואני פוגש כל כך הרבה אנשים, כמובן אני מראש יודע באיזה מקום יחבקו אותי ואת הסרט, ובאיזה מקום גם אני ככה אחטוף מקלחת קרה, כי יש אנשים שיש להם התנגדות לעובדות האלה, אבל גם אנשים שככה בבסיס שלהם יש להם איזו התנגדות לזה, ולפעמים התנגדות אגרסיבית שמופנית אליי, גם הם מבינים שבסופו של דבר השיח השתנה, שאי אפשר לא, לנהל הסיפור. אותו, אי אפשר לנהל אותו באותו מקום, ואני נמצא בכלל במקום שרוצה, לקחת את ההבנה המאוד מאוד עמוקה הזו שמשליחה על חיים של מיליוני ישראלים, למקום שזועק תיקון, ויש באמת, אני תקצר העירייה מלהכיל כמה יוזמות יש לאנשים פרטיים שצפו בזה, וזה העיר אצלה משהו אישי, משפחתי, קודם כל המון המון אנשים שזה מבחינתי החלק הכי מרגש, שזה החזיר אותם הביתה, אנשים שהתביישו במוצא, בזהות, במשפחה שלהם, בהורים שלהם, כל כך הרבה אנשים פגשתי שהם יוצאים מהקרנות שאני נוכח בהם, בהרצאות שלי, לפעמים עם דמעות בעיניים, ואומרים לי, אני עכשיו מכאן הולך להתקשר פעם ראשונה להורים שלי ולדבר איתם על זה. זה לא משהו שפתחנו אף פעם באופן אמיתי. אז קודם כל זה, באופן שקשור לדור השני, הדור שגם אני חלק ממנו, לעולים מצפון אפריקה, אבל מעבר לזה, גם בכל מה שקשור, אנחנו מדברים על חברה ועל פוליטיקה, זה שינה סדרי עולם. יש כל כך הרבה התייחסות היום לעיוות הזה, שאנחנו חיים אותו, לזה שבעצם היום כולם כבר גם מבינים את השורשים של מה שיצר את השכבות החלשות במדינת ישראל, וכשאני נמצא המון פעמים גם בהרצאות שם, בעיירות הפיתוח, אז אני פוגש עדיין חבר'ה צעירים כל כך כלולסים שהם, הם לא באמת שאלו את עצמם למה הם חיים שם, או למה ההורים שלהם הובאו לחיות שם, וההיחשפות שלהם לכל העובדות האלה, והפרוטוקולים האלה, שבעצם מספרים את הסיפור שכל כך פוגש, גם את העדויות של האנשים עצמם, של העולים האלה שהובאו בכחש ובמרמה, ובתהליך שיש בו הונאה ברורה. פתאום הכל מתחבר, פתאום הם מבינים שקרה כאן משהו מאוד מאוד גדול, משהו שבסופו של דבר הוביל אותם לחיים שאותם הם חיים היום. בתוך זה מקופלת ההבנה המאוד עמוקה שיש פה תיקון מאוד מאוד גדול שצריך לעשות אותו. חלק מהתיקון הזה גם כרוך בשיח המאוד נפיץ הזה בין מזרחים ואשכנזים בחברה הישראלית.
כן.
איזה נאום זה היה, וואו. זה מה שקורה כשמזכירים את סלח.
מה הפרויקט הבא?
בדיוק.
אני לא בטוח שמותר לי להגיד, יש משהו שאני עובד עליו עכשיו עם
יס דוקו.
עבודים ממשיך במלוא העוז, ויש כמה מסעות שאנחנו יוצאים אליהם ממש בחודש הבא. אי שם בדרום אמריקה, זה הכי הרבה שאני אגיד.
קח אותי איתכם.
בואי.
מישהי שנשכחה בבית של יפתח, ועכשיו הולכים למצוא אותם.
כמה מסעות ממש מטלטלים מראש, ככה שאני מגיע אליכם אחרי איזו ישיבת הפקה פנימית שלנו, שככה אני מבין עם איזה חומר נפץ אנחנו הולכים לגעת, ובמקביל סיפור שאני מטפח שהוא פרי יוזמה שלי, והוא גם כן המעט שאני יכול להגיד שהוא סיפור מותחני עם כל כך הרבה משמעויות. הנה עוד אחד, זה חזר פה, יש פה איזה רצף של מילים שאמרתי אותם יותר מדי פעמים בשיחה הזו.
אמרת זה כמו שצריך. דוד דרי, תודה שבאת.
זהו.
היה מעולה.
כן. וואי, תודה רבה, זה נגמר מהר.
We have decided to make you a fully fledged member of the team.
You're going
to
make me a vampire?
Well, there's no chance.
Today is our first day as leaders of the Vampiric Council.
סיבוב.
מהיר.
סיבוב.
מהיר.
הגענו לסיבוב מהיר בארומה קצת קומית, נכון?
כן, למה לא?
בגלל שהיום הלווין, הלווין,
כן.
חלבלין, היה פעם כזה דאודורנט, נכון? זה עוד קורה? חלבלין?
כן, כן, עדיין. חלבין, לא?
אני חשבתי שזה תמיד חלבלין. או ללין?
ללין. אוקיי, כן, אוקיי.
אז זה, בכל מקרה, נתחיל אותו עם מה שקורה בצללים, סדרת הערפדים הכה חביבה עלינו.
כן.
בגלל שגם הלווין, אז כתבתי על זה היום ביקורת לעיתון. לעורך שלא הבין למה יש ביקורת טלוויזיה על סדרת טלוויזיה, ולא נגיד על משפט שמישהו אמר בפגוש את העיתונות, זו הסיבה, מחווה להלווין.
כן.
תשמעי, אין סדרה שיותר מצחיקה אותי מהסדרה הזו. אין, לא קיימת.
כי אני חושבת שהיא כרגע פנינת המסך שלנו.
כן, זה כל כך מצחיק.
כפרה עליה, מה שקורה בצללים.
גם הארבעה הרפדים שכל אחד מהם...
ננדור.
זהו, בעונה הראשונה ננדור הכי צחיק אותי. עכשיו נדיה זה, אני לא יכול. נדיה היא כל כך מצחיקה אותי. לזלו, שהיא כועסת על לזלו, לזלו. ולזלו, בנו את הדמות שלו ככה, שהוא אובסס פורן עתיק, נכון? הוא כל הזמן מחפש בספריות עתיקות, כרכים של ספר הפורנו הראשון בהיסטוריה, והוא ענק, מי שמשחק אותו זה מת ברי, וגם הייתה לו, בעונה הקודמת, את זוכרת שהייתה לו את הדמות שהוא שם קיסם בפה, וכובע בוקרים, ואז הוא נהיה, שוב אמרתי בוקר ולא קאובוי, וכובע בוקרים, ואז הוא נהיה ג'קי דייטונה. את זוכרת את זה?
אני לא עקבתי עד כדי כך, אבל סדרה מעולה.
זה היה אדיר. ואת ערפד האנרגיה קולין רובינסון, חיים שלנו.
קולין רובינסון, כמו שילדים קוראים אחד לשני בגן בשם המשפחה.
כן, קולין
כאילו
רובינסון.
כאילו יש עוד, זה, עוד קולין שם.
כן, שאנחנו לדעתי העונה גם נבין מה המקור של ערפדי האנרגיה, מאיפה הם באים.
שזה דבר, זה דבר. אנחנו כולנו הרי הלא מכירים את ערפדי האנרגיה. כן. לא, אין, כמו שכתבת, אין מקום עבודה שאין בו אחד כזה.
מקום עבודה, משפחה. כן. כל אחד שיבחר את הסיטואציה שבה ערפד האנרגיה פוגש אותו. ויש את הפמיליאר הנאמן, גיירמו.
גיירמו, בן לשושלת ון הלסינג.
כן, נצר לשושלת כותלי הערפדים ון הלסינג, ולאט לאט מתברר שהוא הגיבור האמיתי של הסדרה, היא מתכווננת אליו.
הוא פשוט היחיד שיש לו עוד סיכוי להשתנות שם, נכון? קוראים נכון, אותו דברים.
כן, הוא לא בן, נגיד 800, ו...
בין 800, ההרגלים שלך כבר מתקבעים כזה.
כן, והשם משפחה שלו הוא דלה קרוז, ולא... האכזר, כמו ננדור.
כן.
אבל באמת, אני חושב מה שכך יפה בסדרה הזאת, הוא כך מצחיק אותי בה, זה הניואנסים. נגיד שמספרים סיפור על מה שקרה פעם, ואז רואים כאילו ציורים עתיקים, שבהם רואים את גיבורי הסדרה באיזה טבח, נכון?
כן.
אנחנו רואים אותם כאילו שזורים בהיסטוריה, זה כל כך מצחיק.
אתה יודע, זה לא סתם כל כך מצחיק, זה גם נורא נורא יושב על המיתוס הזה של דרקולה.
כן.
הרוזן האכזר שטבח במוסלמים הטורקים.
כן.
שכאילו באמת היה...
ננדור הוא טורקי.
הוא המשפד, כאילו. כן. הוא באמת היה ידוע לשמצה. זה יושב נורא נורא חזק גם על המיתוסים ההיסטוריים האלה. ועל דמויות אחרות כמו ארג'בית בטורי, שגם נחשדה בזה שהיא הרפדה. כי היא רצחה את המשרתות שלה ושתתה את הדם שלהם כדי להישאר צעירה.
כי זה הטעים.
הוא זיימי.
כן, היא ראתה בורגנים, נכון? יש את הקטע שהיא חותכת את האצבע ושמה את זה בציר.
ומטבלת, כן, בציר של הבשר.
שרית וינו אלעד, הדמות שלה, ששכחתי איך קראו לה. נעבור לעוד צחיק צחוק.
נעבור לעוד צחיק צחוק.
תרגיע!
תרגיע, עונה החדשה שתרגיע. עוד לא דגמתי, אבל אתה חזרת פה וחיוך שפוך על פניך.
כי זה נורא יצחיק אותי. העונה החדשה מתחילה בזה שלארי יוצא עם לוסי לו. הגיוני סך הכל, נכון?
קורה.
כן. ואז הם מבלים ביחד, ולארי בא לצאת החוצה מן הבית אל המרפסת, ונתקל בחלון זכוכית, שהוא כל כך שקוף, שהוא לא רואה אותו והוא נתקל בו, ואז לוסי לו מאותו רגע מפסיקה להסתכל על לארי כעל מאהב, ורואה בו אדם מבוגר.
סבאלה שיש להיטיב את הקרית שלו.
כן, תהיה, היא מסדרת לו את המשקפיים, והיא מנשקת אותו פתאום במצח. וזה יצחק אותי, כי ביום ההולדת ה-31 שלי, שנערך לפני אי אלו שנים גילי, אי אלו הרבה מאוד שנים, הלכתי במסעדה מן הפנים אל החוץ, כולי עם הפסון, הסתכלתי בדיוק בשירותים, הזזתי את השיער.
את הבלורית ה...
כן, המתנפנפת.
השופעת הזו שהייתה.
היא שופעת, גילי. השמפו סרפדים עשה את שלו כבר אז. ואני הולך ככה, וכולם מסתכלים עליי, ואני אומר, תראה איזה קול אתה, אתה כל כך קול.
הוא באלמנט שלו, בואי.
כולם מסתכלים עליך, בום, ונכנסתי בחלון, הייתי כל כך שיקור. אז הזדהיתי מאוד עם לארי, וגם אני, מזל שלו, נשקו לי במצח אחרי אותה יום הולדת. למה נחמד שחזרה תרגיע?
למה?
כי עכשיו יש את שתי הסדרות הכי מצחיקות של HBO, בזו אחרי זו. יורשים, שהיא מצחיקה אותי נורא ותרגיע, אבל יורשים את בכלל לא רואה, כי את לא אוהבת אותה, נכון?
אני לא יורשת.
כן, לא, כי אני לא כך יודע מה את לא אוהבת בה, את הכתיבה הילאית או את המשחק האדיר?
אני לא אוהבת בה את זה שאני לא מחבבת אף אחד מהם, והם כולם נראים לי כמו סוציופטים, ולא אכפת לי מה קורה להם בחיים.
נתת כבר את השפיל הזה שלך, תחזרי.
נו, גם אתה נתת את השפיל הזה.
שזה כתוב כאילו ללא רבב, ומשוחק באמת עם הניואנסים הכי קטנים. טוב, בסדר, בסדר, יורשים, אל תראי, תמשיכי לא לראות.
ואנחנו מגיעים לרגע שלו, כולנו חיכינו, נכון?
נכון.
אחרי רף הציפיות העצום שקבענו פה בשבוע שעבר.
אלינו בעצמנו. אוכה גודל הציפייה, גילי.
כך גודל היית צריכה לדעת.
כן, שהפעם מוקדש ל?
אני קריסטיאנה F. ואני אומרת לכם, אם היא קריסטיאנה F, אז אני ממליצה לכם לא לראות.
כן.
לא מומלץ, לא מומלץ. באמת, זה סתם להרוס מותג...
אני אומר, אם היא קריסטיאנה F, אז אני איוב קארה, נגיד. כאילו, מה?
אני אביר קארה.
שום קשר לקריסטיאנה F, באמת.
לא, גם למה לעשות לה את זה?
קודם כל, יש שם את העניין הזה, נכון, יש את ערן לאור ומלחמתו בצ'יפס הקפו?
מסע הצלב של ערן לאור נגד הצ'יפס הקפו.
כן, אז לי, וסליחה על הגוף השלישי שאני אגיד את זה, זה לצורכי מיתוג, כן?
מיתוג.
כן, מיתוג. אז לי יש את ניב הדס ומלחמתו בפסקולים שאינם תואמים את הסצנה.
כן, יו.
נגיד, יש שם קאבר מזעזע, נכון?
כל הקאברים שם לדיוויד בוי צריכים לקבל נוקרת לראש.
אבל בלי הקאבר לדיוויד בוי יש קאבר ל-Everybody's Free to Feel Good של רוזלה, זוכרת את זה? Everybody's Free! אבל קאבר מרגש.
כן.
כי הם לקחו אקסטזי ועכשיו הם ממריאים לתקרה.
הם לא סתם ממריאים לתקרה, איזה figure of speech, הם באמת ממריאים לתקרה, ואת אומרת לך, היי חברים, אתם לא אופוריה.
כן, ולמה זה מתרחש, תדעת, באיזה מין מועדון דמוי הבלוק, עם תאורה שמתאימה ל-2021, הסדרה לא אמורה להתרחש ב-80s?
בגדול לא ברור מתי מתרחשת הסדרה, חוץ מדי שיש להם קלטות.
ואין להם טלפונים סלולריים, אבל יש תאורת לדים הכי משוכללת, עם כל מיני פרוז'קטורים שיורדים מהתקרה שלא היו קיימים ב-80s.
גם באמת הקטנה שבבעיות של הסדרה הזאת, למה היא חושבת
שהיא... זה לא קטן, גילי! אני רוצה לדעת מתי, זה ממוקם.
שהיא בין אופוריה להגשר, מה, יש שם איזה פרשייה צדדית שם שקורית ביער, עם כל מיני קברים שנחפרים, למה?
אני לא, לא ברור לי.
על שומה?
הגשר פוגש את עיניים עצומות לרווחה, נכון? כי זה קורה במין אורגיות של אריסטוקרטים. עלילות צד שלא קשורות לכלום מכלום.
שום דבר. באמת, הכל כל כך לא ברור. זה שהשמות של הדמויות הם שמות של הדמויות בסדרה, בסרט המקורי, זה בערך הדבר היחיד ש...
אבל זה העולם בו אנו חיים, גילי. מישהו רוצה לעשות סדרה על ילדים שנופלים בסם, אומרים לו, אז בוא נקשור את זה ל-IP של קריסטיאן אף, של הבניוף זו, ונקרא לזה ככה, ותעשה את זה על זה. זה ממש מעצבן אותי, כי נגיד אם אתה רוצה לעשות סדרה על התמכרות במאה ה-21, אז כבר תעשה את זה על אופיאטים, לא?
אבל זה דורש ממנו לעבוד ממש. ובאופיאטים, אף אחד לא אף באוויר במועדון, ויכול לפנטז על מין בין קטינים.
כן, אני לא מבין, אז הם עכשיו מתמכרים לאקסטזי, זה לא סם ממכר בכלל. לאן זה הולך?
תראה, כל מה שקשור מראשיתו לפרויקט הזה של אני קריסטיאנה, F, היה כרוך כאילו במין לקחים לימודיים מאוד מאוד עמוקים, התייחסו לזה, בעצם הפקת הספר מומנה על ידי משרד החינוך הגרמני, כאיזשהו אמצעי להרתיע ילדים משימוש בסמים.
עבד.
עבד. זה כמובן עשה...
באמת בגרמניה, אף אחד לא לוקח סמים.
אף איש לא מתקרב לדבר הזה, זה באמת עשה איזה גלוריפיקציה וגרם לדור שלם לטעום.
לנשנש.
לנשנש, לטעום. אני יכולה להגיד שכשאני כאילו קראתי את הספר שהייתי ילדה, הוא הפחיד אותי למוות, כבר דיברנו גם על זה בשבוע שעבר. אז אצלי זה עבד, ועכשיו ראיתי כמעט שני פרקים, בסוף הפרק השני יש שם איזה סצנת אונס, כבר אמרתי די, תניחו לי. סצנת אונס כמובן שמבטה של הנאנסת, המסכנה מזדגג והיא בורחת ומסתכלת על עכביש המטפס על קוריו. הנה דימוי שלא ראית מעולם למשהו היום ונורא שעומד לקרות.
היא אחר כך גם מתקלחת עם ליפה.
לא נשארתי לראות, אבל אני...
יש את הסצנה הזאת שהיא מקרצפת את עצמה.
לא נשארתי לראות, אבל באמת חברים... אני מעדיפה ללכת לאוזן השלישית ולקחת את הסרט המקורי.
בואי נלך ביחד.
יאללה.
עכשיו!
ברגע זה.
קדימה.